וואי. ובכן, קודם כל נודה לשם שהציל את התנועה הקדושה שייסד אותה מרן, ואף על פי שלצערנו היו אנשים שבגדו במרן. מרן גידל אותם, טיפח אותם 13 שנים, גדלו אצלו, יש להם פנסיה מכובדת, עשו הרבה דברים, בהרבה דברים גם לא עשו. אני לא מדבר מדמיון אלא במציאות, ולצערנו הלכו כאילו לעזור, כאילו האשכנזים צריכים עזרה. אנחנו, אני רק אספר לכם קצר, לפני 40 שנה היינו בעפר, המוסדות של הספרדים סבלו מאוד מאוד, הרבנים הספרדים היו בשפל המדרגה. אני רק כדי לסבר את האוזן, היה בכל עיר יש כאילו שני רבנים, אשכנזי וספרדי, נכון? יש דבר כזה? לא בכל המקומות, אבל אז תארו לכם שלפני 50 שנה היה המשכורת, הרב של העיר זה רב אשכנזי, משכורת שלו 200 לירות, זה היה סכום גדול. והספרדי היה נרשם, רשום, אפילו שהוא אדם גדול וזקן, כמו תיקח חכם שלום לופס באקו, תיקח הרב טולדנו שהיה בתל אביב, ועוד ועוד, שכולם גדולי עולם היו, מקבל 100 לירות, נקרא רב נתמך. ככה היה. כשבא הרב טולדנו למשרד שם הממשלתי, שהיה ממונה על התקציבים, סידר שלכל הספרדים יהיה כמו, אמרו לא, מה פתאום? תראה איזה רשעים. הוא, מה אכפת לך אתה? אתה מקבל את המשכורת שלך, הוא יקבל אותו משכורת. לא. אז אמר להם, רוצה אותו דבר? אז נעשה הכל 100. אמרו לא, 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 לא. זה רק ככה לסבר את האוזן. רבי יהודה צדקה עליו השלום, זה סיפור מלפני לפחות 80 שנה. הוא סיפר לי את זה אישית. אישית סיפר לי. הוא היה נלהב מאוד להקים תלמודי תורה. תראו כל תלמודי תורה של ש"ס, שהוא הקים אותם, יחד עם מרן, והשלישי היה רבן ציון אבא שאול. מסרו נפש. מוסד, מוסד, עיר, עיר, יישוב, יישוב. זה אי אפשר לתאר את המסירות נפש. ולמה הוא כל כך היה נלהב? הוא סיפר לי. בירושלים, אני מספר לכם, היה בירושלים, אני לא יודע, בשאר הערים היה מצב מאוד קשה, אבל בירושלים שיחסית היו שם הרבה רבנים והרבה בני תורה. אז אני זוכר שאני הייתי ילד, איפה שלחו אותנו? היה תלמודי תורה. תלמודי תורה היו של עדות. התימנים היה להם תלמוד תורה משלהם. הבבלים היה להם, זאת אומרת, תוצאי עיראק, תלמוד תורה משלהם, תורת אהרון. הבוכרים הקימו את התלמוד תורה הכי גדול במרכז השכונה של בוכרים, בני ציון, הייתה נקראת. שם למד חכם עובדיה, שם למד רב יהודה צדקה, שם למד הרבן ציון אבא שאול, שם לימד רבנו עזרא עתיה ועוד. בקיצור, והספרדים, אלה יוצאי לדינו, היה להם דורש ציון. זה היה ברחוב ישעיהו. שם לימד הרב חנניה גבריאל יהושע. גאון גדול. זה אבא של בר מינן א' ב', אתם יודעים מה. לא אמשיך. והמבין יבין. שם היה הרב עוזיאל, הרב הראשי, ראשון לציון. והחלבים יוצאי סוריה, היה להם תלמוד תורה מגן דוד, היה הרב נתן סלם. לימים, כנראה אחרי קום המדינה בכמה שנים, התקלו בקשיים. ואז בא החינוך העצמאי והתחיל לאט לאט לשלוט על המוסדות. הגיע אחד, סבא של זה, שלקח איתו את הבוגד שלנו, והכניס אותו למפלגה עכשיו. אז והוא נהיה מזכיר של בית הספר, של התלמוד תורה. מזכיר סך הכל אשכנזי. וכל הרבנים ספרדים, והתלמידים ספרדים. בא אמו של רבי יהודה צדקה להכניס את הילד אותו לתלמוד תורה. זה היה באמצע השנה. והוא אומר לגברת, באמצע השנה לא מכניסים ילדים לכאן. תארו לכם, הרב יהודה צדקה, שהעמיד אחר כך עשרות אלפי תלמידים. אותו לא רצו לקבל בתור ילד. ואבא שלו היה סוחר, הוא לא היה בארץ, היה במצרים. שאול צדקה, עליו השלום. אני לא הכרתי אותו, הוא נפטר לפני שנולדתי. אז, מה היא תעשה הצדיקת הזאת? היא בת אחותו של בן איש חי. אמרה לו, יאי בני, אני, יש לי כסף רק בשביל לחיות, לפרנס אתכם. היו ילדים קטנים כולם. אני אלך, אעבוד במשק בית, ואזכור לך מורה פרטי שלמד אותך אחד לפני הצהריים, אחד אחרי הצהריים. ככה היה. וגידלה אותו איזה כמה חודשים, עד שהגיע סוף השנה, ואז הוא נכנס לתלמוד תורה. הם החצופים, מה הם אומרים? שהם הקימו את התלמוד תורה, והם לימדו את הרב יהודה צדקה, והם הקימו את כל הספרדים, שקרנים, רמאים. בזמנו שהוא נפטר, עד כדי כך, לא מתבייש. האבא של זה, של העסקן שלהם עכשיו, לא אזכיר שמות, כתב בעיתון כך וכך. אני חתמתי איתי עוד 12 תלמידי חכמים מכל העדות. והחשנו, סיפרנו את הסיפור הזה, זה לא היה ולא נברא. הוא בכלל היה מזכיר של הבית ספר, הוא לא היה בעלים. מה אני רוצה לומר לכם? הם הרגישו כל הזמן ועד היום בעלות עלינו. אנחנו עבדים והם האדונים. ככה זה. אז אנחנו כל הזמן בגלות. כמה שעס זה נהיה להם איזה גרון נהיה להם, נסתמאו עיניהם, מסמרים בעיניים, תחקטען. אז התחילו לקום עלינו, אבל מרן היה חזק, הוא לא היה. הם התרגלו שרבנים ספרדים מתכופפים מחילה זה ככה, במרן תקיף, לא פחד מהם. ויצא עד הסוף והרים את קרדם של הספרדים. עכשיו בא זה השוטה הזה, עבד אצל מרן, די, הוא לא יודע לעבוד בכלל. כל דבר נגיד אותך למרן, נגיד אותך כמו ילד קטן, תראה, לא יודע לדבר, אפילו להגיד שכחתי לא יודע להגיד, אומר שכחתי תחת חף ותחף חת, לא למד בכלל, לא זה. ופתאום נהיה שר ושופט עלינו, והוא רוצה בכוח להילחם בתנועה ולהרוס אותה, ואתם לא יודעים איזה דברים, אתם פה יושבים באזור תל אביב ואזור המרכז, אנחנו הירושלמים יודעים טוב טוב מה מתרחש. נורא והיום. אז הלך לפני הבחירות והסתובב כקפצן, אצל זה, אולי זה יקבל אותו, הלך אצל כחלון, הלך אצל הליכוד. מה אתה עושה במפלגה של חילונים? אתה יודע שבתוך הליכוד יש אחד, לא באתי לדבר נגד מישהו, חלילה. אני מכבד את ראש הממשלה ואת כל הזה. אבל יש שם אחד שהוא עובר על התורה, מה שכתוב בפרשת החרמות, תבינו לבד. דבר שכתוב עליו, תועבה היא. והוא במוצהר יצא מהארון, ראיסם בארון, ישימו אותו בתוך הארון. וכן זה הדרך, אתה הולך למפלגה כזאת להיכנס שם, ואתה כאילו היית יושב ראש של תנועה קדושה, שימשת את מרן יום יום, בוקר בוקר, אכלת מלחמו, ישב על שולחנו כל שבת, ככה לבגוד במרן? ומה, מרן מת אז די איננו? אני שאל אותי אחד, השבוע באו אליי הביתה לראיין אותי, תגיד, אז מרן נפטר, אז אמרתי לו, תגיד לי, משה רבנו נפטר, אז התורה שלו התבטלה? הרמב״ם איננו, אין לימוד הרמב״ם? שולחן ערוך נפטר, אין שולחן ערוך? מי שאומר את זה כופר. אמרתי לו, מרן נפטר, אתה חושב שהוא מת? צדיקים מזתם קרויים חיים. הנה, אתה רואה איזה הצלחה הייתה, מה זה, זה בזכותו. אחר כך אמרתי לו גם, אתה יודע, יש זוהר, פרשת פנחס, דף רש כף, אמר לי, כן, פתח את האוזן, טוב, תשמע, טוב. דף רש כף, כתוב שם, שיום אחד היו תלמידי רבי שמעון, יושבים ללמוד, לומדים תורה, פתאום שומעים קול מהשמיים, צועק אחד, איזה מלאך, פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, תפנו מקום, מושב לרבי פנחס בן יאיר, הוא נפטר, חמיב של רבי שמעון, מיד נבהלו כולם, עמדו על מקומם, השאירו איזה כיסא ריק, ובא נשמת רבי פנחס בן יאיר, וישב שם. שאלו את רבי שמעון, מה זה הקול הזה? אמרו, תשמעו, תדעו, כל מקום ומקום, שהיה שם הצדיק, שהוא לימד שם תורה, זה תרמו בפרשת פנחס, אני לא אומר משלי, דף רש כף, איך אני זוכר, רש כף זה גמטריה מספי בליבב, ופנחס גמטריה בן ציון, פנחס עם יוד, אז הוא אומר להם, כל מקום שצדיק שם היה לומד, או מלמד שם תורה, כל פעם שבאים ללמוד שם תורה, הוא בא, נשמתו באה ומבקרת שם. מצאים מרן, כמה ישיבות פתח, כמה תלמודי תורה ייסד, כמה כוללים הקים. הוא בא לבקר שם. מה עושים? לומדים, כמה לומדים, מה מספיקים ללמוד. הוא היה כל דבר חוקר, שואל. אז אתה חושב, עזב אותנו? לא. אנחנו עושים לו נחת רוח. אנחנו לומדים תורה. זה בזכותו. מי הרבה את כל הספרדים הלומדי תורה היום, ברוך השם, ברחבי הארץ? ורק פה אתם חושבים? בעולם. הנה, פה לכאן, כמה פעמים באו? שבוע, לפני שבועיים, בא לי אחד, אומר, אנחנו ממקסיקו. שלושה גברים. אני רוצה להצטלם איתך. והם לומדים תורה. אני שואל, מה אתם עושים? כל בוקר לומדים תורה. בניו יורק, מתי היה תורה? באים אליי אנשים פה, אומרים, יש לנו שלוש קבוצות, כל קבוצה 300 איש, כל בוקר יושבים, לומדים שעה אחרי שחרית. אחרי זה הולכים לעסקים. בקווינס, בברוקלין, לא יודע, מנהטן, כל מיני שמות של שדים יש להם שם. כל מיני זה. הולכים לכל מיני... ויושבים לומדים תורה. והם שומעים אפילו את השיעורים שלנו פה. הכל. הספרים האלה, אתם יודעים כמה הם חוטפים אותם שם, מחפשים אותם. אז מי עשה את כל זה? מרן. הוא נסע לכל העולם כולו. סיפר לי פעם חבר, לפני 30 שנה, שהוא ראה את מרן באמצע ניו יורק, עומד בכביש לעצור מונית. הוא יצא מאיזה שיעור, והוא צריך ללכת לשיעור אחר. אז יש לו כתובת. אז הוא עומד בכביש, עוצר מונית. שואל אותו, הוא פתאום רואה את מרן באמצע הרחוב בניו יורק. ולא, מה אתה עושה פה? ולא, אני צריך, תראה את הכתובת. אז הוא עזר לו, עצר מונית, איזה קושי אחד, מונית, ולקח אותו לזה. אומר ככה, היה הולך ובא ומרביץ תורה בכל מקום. עכשיו יבואו, יחריבו את מה שמרן עושה, וכותבים בכל מיני מקומות איזה כללות ונעצות וחירופים וגידופים. זה דרך התורה? אז, מה זה? השתגעו? אז מה, מרן נפטר, חלס הכל לחרב? הנה הוכיחו בשמיים שצדיקים גדולים, צדיקים מתתם יותר מבחייהם, והנה, ברוך השם, רק נתפלל שאמשיך ויצניח, שהדור הצעיר ימשיך ללמוד תורה ויעסקו בתורה. אני, הוא שאל אותי, האם אלה שלומדים אצל האשכנזים צריכים גם כן? אמרתי לו, מה? אלה שלומדים אצל האשכנזים והאשכנזים לא צריכים לבחור ש"ס? אמר לי, למה? אמרתי לו, כתוב פסוק מפורש, ומבשריך אל תתעלם. אנחנו כולנו היהודים אחד בשר מבשר של השני. עכשיו, הם רואים שהספרדים צריכים עידוד. אנחנו לא כמו אשכנזים. אשכנזים יש להם עוצמה שלהם. אנחנו, הספרדים, רב, צריך להיות חבר. צריך להיות אבא. צריך להיות פסיכולוג. צריך להיות להבין ברפואה. להבין בכל דבר, לחבק, ככה זה, זה הספרדים. מה היה מרן עושה? ככה היה קונה את האנשים. אוהב אותם, מלטף אותם, שבח אותם. והוא, אתם חושבים שעכשיו עזב אותנו? לא. הם מתפלם עלינו. ודאי. הצדיקים במיטתם קרויים חיים. לכן אנחנו נודה לשם יתברך, אבל כעת צריך להוכיח את עצמנו שאנחנו ראויים למה שעשו איתנו בשמיים. ולחזק עוד את התורה, והתורה תלך ותפרח. תדעו שהיום הגענו למצב שהבחורים הספרדים שבישיבות הם 60%. זאת אומרת, היום אנחנו במצב שאנחנו עלינו על מספר הספרדים. הם בישיבות שלהם, יש להם הרבה ספרדים שלהם, הרבה ישיבות. אבל יש גם הרבה ישיבות ספרדיות, שזה רק ספרדים לומדים שם, וברוך השם. לא שבאתי להגיד, אז מה, תגיד לי, עד מתי יישאר האפליה הזאת? תגיד, ספרדי, אשכנזי, מה נעשה? אנחנו, יש לנו הלכות אחרות, הם יש להם הלכות אחרות. הם לא אוכלים קטניות, מה אני אעשה להם? אנחנו אוכלים קטניות בפסח. הם הרבה דברים בהלכה, אין להם, לא אכפת להם. תראה, יש בהרבה עניינים שהם מקלים, אנחנו מחמירים, כדעת מרן. הנה, בשחיטה, איזה הבדל גדול יש בין שחיטה של הספרדים לשחיטה של האשכנזים. וכן, אז זה הדרך, בכל התחומים. אפילו מזוזה, אם אתה בא, אחד פעם בא אליי הביתה, אז לא היה שם שלט. הוא אומר, איך ידעתי שאתה גר פה, והייתי מזוזה זקופה. הוא אומר, כולם היו שוכבים, המזוזות שוכבות. אז אתה רואה, אתה רואה, יש שינוי. אנחנו צריכים רבנים ספרדים, וגם רבנים ספרדים שיודעים איך לטפל, איך לדבר, איך להתנהג, איך להתייחס. זה אחרת. לכן, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא עזר, וימשיך לעזור. לכן, לא יאמרו, חכם עובדיה נפטר, חלס הלך, מה נפטר? הוא פה, הוא איתנו, שומר עלינו, הוא משגיח עלינו, בעזרת השם, הכל יהיה על הצד הטוב ביותר. עכשיו נדבר קצת בהלכות פסח, ובנדר שבוע הבא, אם יישאר זמן, נדבר גם על ליל הסדר. ואולי גם הלילה. מה אתה אומר? אתה לא רוצה להגיב? נמנע. טוב, תכתוב בפרוטוקול שהוא נמנע. טוב, אז ככה. אנחנו נתחיל סדר של הבית, מה אנחנו צריכים לסדר לקראת החג. יש הרבה אנשים שעושים מה שלא צריך עושים, מה שצריך כן עושים. ואנשים עד יציאת נשמה. לא משנה, גם כסף שופכים, מביאים פועלים, פועלות. מה, אחד אמר לי מסכן, אשתו, יש לו חלונות, חלונות הזזה, גדולות. הלכה הוציאה אותם מהמקום. אבל מה הבעיה? הרכיבה אותם הפוך. הוא בא הביתה, לא יכול לסגור. אחר כך, זה תנור. בא לנקות את התנור. אז יש לו שם כנראה איזה, איך קוראים לזה? הגוף חימום. נשחקה בזה, הורידה, זה קלקלה אותו, פרקה אותו. מה את רוצה מהגוף חימום? הוא שרוף. וגם אם נגע בו בטעות, נגע בו קצת בצק או מה, נשרף. אני פעם שהתחתנתי, באתי לרב בן ציון אבא שאול. אמרתי לו, מחילה, מה אני עושה עם הגז בשבת, בפסח? אצל מור אבי לא היה גז. היה פטיליה. אמרתי לו, מה אני עושה? אז הוא אמר, למה אתה צריך לנקות את זה? אמרתי לו, אני שם לפעמים לחם או מה זה. אומר, כן, גם אני במוצאי שבת, קשה לאכול סעודה רביעית. אני לוקח פרוסת לחם, שם אותו על הגז, וככה הוא נהיה כמו צנים כזה, חצי שרוף, שם עליו שמן זית, קצת מפזר זעתר. אתה מכיר זעתר? יש לך? אותו שאני אביא לך. ככה זעתר עם, זה, עם מלח לימון, ואוכל את זה שיהיה סעודה רביעית. טוב. ברוך אתה, אדוני. לא נמד לך, שהכל נהיה בגלל. אמר לי, ומעיקר הדין, הרי והוא היה מחמיר, הוא מחמיר יותר מחכם עובדיה, תמיד היה ביניהם ויכוחים. אז אמר, הוא כך אמר לי, אמר לי, הרי זה נשרף מיד, גם אם שמת לחם הוא נשרף. ושנית, בפסח מה אתה משתמש ב... זה אתה שם סיר, קיימלן, כך כתוב, כך פסק מרן, אין סיר בולע מגבו, זה נקרא גבו, להבדיל, התחתית של הסיר, אם אני שמתי אותו על מקום זה, אין בעיה. הבעיה תהיה שאני אשים דבר גלוי. מה כן יכול להיות בגז? זו דוגמה. למשל, שאם נפל, נשפח שם במשך השנה כל מיני תבשילים שמכילים חמץ, בוא נגיד, נפלו שם מקרונים, יטריות, מרקים שמכילים קמח וכדומה, ועכשיו בפסח עצמו, נגיד, יתגנו שם צ'יפסים או יתגנו חביתה, והיא טיפול על הקרקעית של הקיריים. אז זה חם. בפסח זה במשהו. אז יהיה אולי בעיה. אז מה אנחנו עושים? מצפים את זה. מצפה את זה עם נייר, נייר אלומיניום. האמת שלא צריך, גם כי זה פגום. גם רוב תשמישו לא בצורה כזאת. ויש לנו כלל במרן. כל כלי הולכים אחר תשמישו. רוב תשמישו. אלא מה? יש לנו דין אחר, שבפסח אנחנו מחמירים ככל הדעות וכל השיטות. הלו, תרים את הראש, אל תזה, זה, הם עושים ככה, זה מתחילים לישון, זה הזמנה, שר השינה מיד מגיע, תיזהר בנו. אז אם כן רבותיי, פסח, בואו נסכם את הדברים. שלושה דברים אנחנו צריכים לזכור, שלושה כללים. כלל ראשון, הבית, שהבית יהיה נקי מחמץ. אני לא מדבר על אבק, לא מדבר על לכלוך, לא מדבר על שום דבר. יש כאלה יושבים עם הניירת שלהם, יואו, יום שלם, קבל סחרחורת, עד שהוא אוסף את כל הניירת של כל השנה ושנתיים שעברו. זה לא חמץ, והניירת שלך חמץ, אתה תבדוק איפה יש חמץ, תרכז את כל החמץ איפה הוא נמצא למקום אחד. ולזכור, זאת אומרת, אני צריך לדאוג לדירה, שהדירה תהיה כמו שצריך, נקייה ומוכנה לפסח. כנ"ל גם הרכב, יש לך מכונית, גם כן. המכונית, נקה אותה, שלא יש שם חמץ מפוזר. יש כאלה, אתה נכנס לאוטו שלו, כאילו זה אחרי הפצצה אווירית. וואו וואו, מה שיש שם. אתה לא מוצא לא את מקומך ולא כל סוגי הביגוד, כל סוגי הצ'יטוסים והבמבות והמציצות והכל בלגן אחד גדול. ולפעמים יש מה לעשות, כל אחד והאופי שלו. אז צריך שהכל יהיה נקי, לא יהיה חמץ. זה מעניין אותי, זה דבר אחד. אחר כך צריך שיהיה כשרות הכלים. כשרות הכלים, כל הכלים שאני מבשל בהם בפסח, הכלים, אני לא מדבר על הכלים של חול. יש הרבה, אשרי ישראל, יש להם סט של חמץ וסט של פסח. אין לי בעיה. אתה תנקה רק את הכלים, לא צריך להגעיל אותם, לא צריך להטביל אותם, לא צריך כלום. הם נקיים, אתה שם אותם בארון של כלי חמץ, סוגר אותם שם, להתראות אחרי פסח בכף ג' לחודש. השנה זה גם כף ב', יש לנו שבת. אז בכף ג', גם האמת שלשבת אפשר יהיה להוציא סיר של חמץ, לבשל בו לשבת, אפילו ביום טוב. ככה כתבו הפוסקים. אבל עדיף לא לעשות את זה. למה? שהרבה אני יודע עושים את זה. או מוציאים פיתות מהפריזר. למה זה לא טוב? כי יש לך כלים של פסח בבית, מסתובבים לך בכל הבית. אין דבר כזה, לוקח איזה 24 שעות עד שאתה אוסף את כל המזלגות ואת כל הכפות ואת כל הצלחות, את כל הכוסות ואת כל הזה להכניס אותם. בינתיים אתה שם אור וחושך משמש בערבוביה, זה לא טוב. תגמור קודם מכל הכלים של פסח, תכניס אותם, אחר תביא חמץ, תעשה מה אתה רוצה. אז כלים, צריך שכל הכלים שאני משתמש בהם לפסח, יהיו כשרים לפסח. זה כולל הכל, כל סוגי הכלים, כלי הגשה, כלי בישול, כלי אכילה וכדומה וכו'. אחר כך שם דבר שני, זה הבית, השולחן, הרהיטים, כל דבר שאני משתמש בו שיהיה נקי לפסח. דוגמה, מרן כתב, השולחנות שלהם אז היו מבשלים עליהם, והיה נשפח אוכל חם שהוא חמץ, או הרבה היו אופים בבית, פת היו אופים בבית, הוא מוציא את הלחם מהתנור, שם אותו על השולחן ישר, אז התנור, השולחן בלע כעת מחמץ. שאתה תבוא בפסח ותשים שם איזה גם מצה חמה, נגיד הוא הוציא חמה, מצה, או בזמנם היו אופים מצות בבית גם בחול המועד, ככה היו עושים. אני זוכר שהייתי ילד, היינו הולכים לראות, זה היה איזה תענוג לראות, הייתי רואה את התימנים שבשכונת שערי פינה, היו שתי נשים עומדות, אמא וביתה, ועושות את כל בוקר, עושים, מגבלים עם האצבעות, לא כלים ולא כלום, יש הקערה, עושה בצק במקום, אחר עושה פיתות ככה ככה, יש להם שם איזה פטיליה עליה, שמה איזה סאג', זה משטח של ברזל, שמה על זה את המצא, בבעל יש לו מצא טרייה לאכול ארוחת בוקר, על הכיף, כיף, מה אוכלים היום? דיקטים, וכלכלים את הקיבה, והמעיים מסכנים, מה הם סובלים, ואוכל אחרי זה כל מיני דברים אחרים. אז ככה היה. אז עכשיו השולחן הזה צריך שיהיה נקי. מה היו עושים? מרן כתב, זה צריך להגעיל אותו. היו שופכים עליו מים רותחים, אבל היום לא צריך. היום אנחנו מנקים טוב את השולחן, יש לו פורמייקה, וגם לא פורמייקה עץ, יש לו מפות מיוחדות, קונים מפה מיוחדת לפסח, שמים לו מפה, אמרנו, אתה מסודר. אז צריך להשתמש שכל הכלים יהיו, אז אני חוזר. אחד, היה לנו את הכלים. שתיים, היה לנו הבית עצמו כולל הרהיטים. שלוש, המאכלים. שכל המאכלים שאני אוכל בפסח יהיו קשרים בפסח. עכשיו המאכלים, אז תגיד מה יש כבר? בשר, עופות, אין בהם שום בעיה. כי תדעו, כל הבשר והעופות שיש היום, שאנחנו קונים בשוק, של כל הבדצים ושל כל הכשרויות, זה קשר לפסח למהדרין, כל השנה. אין, יש חוק, ומקפידים על זה, שהפועלים וכל העובדים לא מכניסים פירור חמץ למקומות ששם יש חיטה והכשרה ואריזה של מקום לאכול, יש להם מקום צדדי. וגם משרד הבריאות יש שם היום בכל המשחטות, בכל המפעלים, יש פקח צמוד של משרד הבריאות שהוא מקפיד על זה שלא יהיו זה. אחרת אוי ואבוי, לפעמים יש מגפות בעופות, השם מצילנו, מגפות בבקר, אז משגיחים על זה, אז הכל בסדר, בחינה זו זה נקי. גם המלח שמולחים, למשל, אם אני קניתי לפני חצי שנה בשר ויש לי אותו בפריזר והוא מלוח, אני יודע מה, באיזה מלח, אין שום בעיה, המלח הוא כולו כשר לפסח. יותר מזה אני אגיד לכם, אפילו הניילונים שבחוץ לארץ מניילנים את הבשר, חתיכות בשר בתוך ניילון, אטום, בוואקום, סגור, הניילון הזה הוא כשר לפסח. מה כשר לפסח? כן. כי לפני 20 שנה היו מקמחים את הניילון. כי הניילון, כדי שיפתח ולא ידבק השקית, אז צריך לשפשף אותו. יש שם, היו מקמחים. מאז ומתמיד שמים קמח תפוחי אדמה דק מאוד. ואז אין לך שום בעיה של חמץ ומשהו, הכל כשר לחלוטין. מה שכן צריך להיזהר שבבית יהיה נקי. אל תשים שום מוצר לפסח על השיש, על שולחן, על משטח, על ספסל, על מקום שיש שם חמץ. כעת למשל, לשבת קונים חלות, קונים, עדיף לקנות פיצות לשבת. זה פחות. אז שמים שם, והנה הוא מביא, קונה מצות, קונה איזה, מניח את זה, הוא עייף, שם את זה שם, והקופסה של המצה נדבק בקמח, נדבק בפירורים של חמץ. נכון? חמישחק. שום מה רק היום. מה יש לך היום?
הכל מצוין. הכל מצוין,
אתה עובד עליי. אז בקיצור, צריך שיהיה הכל נקי. אכן, מראש, יכין בבית איזה חדר, או אפילו ילך איזה מיטה שהיא נקייה והכל בסדר, או איזה ספה שהכל זה יפרוס על זה מפה, שם יפשים את המוצרים לפסח. ומראש להכין איזה ארון אחד שיהיה נקי, לא חייב לשטוף אותו עם מים חמים ולעשות זה, יש כאלה מקלקלים, מה אתם עושים את הבית, עד שלא נהיה איזה הרס וחורבן, הם לא ירגעו. זה לא כך. שהיו הסבתות פעם, אתה יודע מה הם עושות? היה בלטות ברצפה. עכשיו היה רווחים. היו קונות ציד ומורחות ציד בין החריצים. את כל החריצים מלאות ציד. אחריהם ישראל. והחרפס, החצחות לשבת ולגרד את הסיד חזרה. עבודת פריך. טוב. זה גם כן זכר ליציאת מצרים. עושים כל דבר שהיה מה היה ביציאת מצרים, עושים זכר שלו. אז בקיצור, זה וסדר, מכין את הבית, ואז האוכל, עכשיו האוכל, להגיד לכם את האמת, הבעיה הגדולה זה התבלינים. לכן תדעו, מה שאדם יכול בפסח לוותר על כל חומר מתועס, שעושים אותו בתעשייה, כדאי. גם אם התבלינים הם נקיים, הוא אומר לך, זה קשר לפסח, נכון. אבל הכלים שעשו בהם את התבלינים, הם השתמשו בזה לפני זה לחמץ. אחרי זה התבלינים עצמם, כשהם חומר גלם, משרים אותם בחומרים שחשש חמץ. אז לנו יש בעיה, למה? רוב, בואו נגיד כך, יש הרבה מכניקה והרבה מאוד עניין של בדיקות כימיות שבודקים כדי לדעת האם יש שם חמץ או אין שם חמץ. אז זה עולה הרבה כסף. בדרך כלל הבדצים של האשכנזים המפורסמים, כמו שנאמר העדה החרדית, הרב לנדו, לא שבאתי להגיד שהכל בסדר, אבל לדוגמה הבאתי. אז שמה יש כימאי, אני דיברתי איתו כמה פעמים, אז הוא בודק את זה בכימיה, זה עולה המון כסף, זה עשרות אלפי שקל, לבדוק כל מוצר. ואז הוא מגלה אם יש שם חמץ או אין שם חמץ. אתן לכם דוגמה, היה סיפור לפני 5 שנים, בשר טחון. אז הרבה יש כאלה שהם לא יכולים לעבוד בבית ולטחון בשר עם כל העבודות, אז קונים בסופר בשר טחון, ושלום על ישראל. מה דינו של בשר טחון? הוא לא יודע מה, א', מה מרכיבים בתוך הבשר טחון. לפעמים יש בשר טחון, למשל, שכתוב עליו בשר טחון טהור. אז זה נטו בשר, מקסימום יש בו קצת שומן, אחוזים של שומן. אבל מה, מה, מה קורה שם? הרי הכל, יש עוד חומרים נוספים. התברר, לפני 5 שנים עשיתי חקירה בנושא, ביקשתי, זה נקרא פרוטוקול. פרוטוקול, הוא כותב לך באנגלית, כל מיני, B600, T332, זה כל מיני קודים. אתה צריך להיכנס למחשב, לשאול אותו מה זה T32, ואז הוא מתחיל, לפעמים הוא שולח אותך לעוד רשימה, של עוד איזה 300 T. לך תשבור את הראש, קייטי, וזה. אבל לפעמים הוא נותן לך נתונים, מה זה, איזה חומר זה, מה זה. טוב. קיצור, אז היה בתוך הבשר טחון, שמו איזה חומר שהוא עשוי מעצים שטוחנים אותם. זה עצים יש באוסטרליה, עצים דקים. מערבים את זה כדי שזה יהיה גוש. הבשר טחון יהיה יותר מוצק ולא יהיה מימי, כי הוא כמו מים נעשה. אז שאלתי מי זה, אמרו לי פלוני אלמוני, אני לא אזכיר שם, כשרות מפורסמת מאוד, נתן לזה הכשר. מזמין החומר הגלם, הנה סק של החומר, זה הגיע מבריטניה, זה כשר למהדרין. וזה הגיע דרך אשדוד, והרבנות של אשדוד, המהדרין של אשדוד, נתנו לזה הכשר. טוב, הלכתי, לא שתקתי, הלכתי לאיזה חימאי במאה שערים, שהוא עושה בשביל גם העדה החרדית ועוד, וחקרתי אותו. אמר לי, תשמע, אני אתן לך תשובה עוד 24 שעות. מה? בסוף הוא אומר לי, תשמע, יש בזה בעיה. נכון שפלוני אלמוני נתן לזה הכשר, הוא לא ידע מה קורה. באותה מכונה שיש לה 30 צינורות שעובר החומר הזה, שתחנו אותו, לפני זה תחנו חיטים. זאת אומרת, חמץ גמור יש שם. ואחרי זה, הם שופרים. זה כמו בסופר, הרבה אנשים תמימים שלנו. הוא הולך לסופר, הוא קונה, אז הוא אומר דג, אתה יכול לטחון לי את הדג? הוא אומר, כן. אז הוא לוקח, טוחן לו את הדג. באיזה מטחנה? מטחנה של בשר. שאסור לאכול בשר עם דגים. כמו שאסור לאכול בשר עם חלב. לא שצריך לחכות 6 שעות, אבל אסור לערב בשר עם דגים. ובין דגים לבשר צריך לחוץ עדיים, צריך להחליף כלים. אסור. לכן, או אתה קונה נגיד בשר, אתה קונה בשר חלק. ולפני זה היה לו בשר לא חלק. לא נגיד של מי, של מה, לא משנה. הוא טחן שם, והוא טוחן לך כעת הבשר שלך. אז הוא חושב, אדוני, בתוך המכונה יש כעת רבע קילו של הבשר של הלקוח הקודם. ועכשיו אתה טוחן את הבשר שלך עם הבשר ההוא, אז אתה אוכל בשר של מישהו אחר בכלל. ושלך נשאר גם רבע קילו לבא אחריך. אז לכן צריך כמה זהירות. הסכינים שהם חותכים בהם, זה לא אותם סכינים. ואותו סכין שהוא חותך לו את הדג, או את הלקרדה, או את הדג מעושן, חותך לו את הבשר, חותך לו את הכל, אז לכן צריך הרבה הרבה זהירות. אחרי זה, אחרי כל זה, התבלינים. תבלינים יש שם הרבה בעיות. שאלו חכם אחד על הקטניות, למה אשכנזים לא אוכלים קטניות? יש שלוש סיבות. הוא אמר סיבה אחת. זה הראשונים, חכמי אשכנז הראשונים. לפני 700 שנה עשו חרם שלא לאכול קטניות. מה הסיבה? שלוש סיבות יש. סיבה אחת שהם היו טוחנים אז את הקטניות כמו עדשים, חומוס, שועית וכדומה, עושים מזה קמח. הקמח הזה היו מערבים אותו עם בשר, עם דגים, עם גפילטפיש, עם כל מיני שמה. מה לא? הכל. לטקס שמים שם. אז, ואנשים היו מחליפים בין קמח חיטה או קמח דגן לקמח הזה. קמח דגן הוא זה, חמץ גמור. יש לנו 5 דברים שהם חמץ. כך מביא הירושלמי, שהם 5 מיני דגן. חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון ושיבולת שועל. אז היה הקמח הזה מתערב. עוד סיבה הייתה, באותם שקים שהם היו מביאים מהשדות את הקטניות, באותם שקים היו משתמשים גם להעברת קמח וחיטים. אז היה מתערב חיטים בתוך האורז. בתוך הקטניות. אז גזרו גזרה. סיבה שלישית, באותם שדות היו זורעים גם אורז וגם חיטה. ועד היום זה כך. כיום מקפידים. היום אם אדם קונה אורז באריזה, בעיקר אריזה אורגינלית שמגיעה כמו בסמטי וכדומה, תאילנדי, פרסי, אני יודע איך שקוראים לזה כל מיני שמות, וזה בתוך שקית סגורה, אטומה, יש שקית של 5 קילו, קנה את זה, ואז יברור את האורז, באמת זה יוצא אורז נקי. אני יודע על כאלה שגם בשנה האחרונה מצאו בתוך האורז חיטים, זה היה אורז או בתפזורת, או אורז לא ממקור מוסמך. כל מיני חפרים וכדומה. אבל בכל זאת צריך לבדוק את האורס, לברור אותו, ויהיה מותר להשתמש באורס. וכן, אז זה הדרך. אז זה הייתה הסיבה שקטניות הם לא אוכלים, ועד היום הם לא אוכלים, גם אם זה יהיה הכי קשר, בגלל שיש להם חרם עליהם ועל זרם אחריהם. לכן אי אפשר לאשכנזי, אי אפשר. המרוקאים נוהגים גם בקטניות, הם למדו את זה מהאשכנזים, אבל הם לא צריכים להחמיר. לכן יהודי מרוקאי הוא ספרדי לכל דבר ועניין, שנהגו בביתו לא לאכול אורז או לא לאכול זה, והוא רוצה כן לאכול, יעשה התרה בפני שלושה, אפילו היום הוא לא צריך לעשות את זה בפסח, יעשה התרה בפני שלושה, ויגיד אני מתחרט על שלא אמרתי בלי נדר, ויהיה מותר לו להשתמש. אבל שיבדוק את זה כמו שצריך. לכן עדיף, למשל מה שלא ארוז, גם מה שארוז, גם זה לדעת מי האורז. אם הוא נזהר באריזה שלא יהיה שם גם, כי לפעמים באותו אולם שאורזים, למשל חומוס ועדשים ושועית, אורזים שם גם קמח, אורזים שם גם מלח, אורזים כל מיני דברים, ואז מתערב, הקמח הוא מתנדף באוויר. היה פעם סיפור בירושלים, סיפור קשה מאוד, עם הסוכר. סיפרתי לכם. היו לוקחים סוכר, שמים סוכר בתה, פתאום רואה למעלה כמו ענן דבן, ולא מבינים מה זה. בסוף התברר, היה אחד, יהודי נחמד, בתל ארזה בירושלים, בשכונה גבולית, ליד רחוב בר אילן. קראו לו, לא זוכר את שמו, ביליו, חוליו, לא יודע. קיצור, היהודי הזה היה קונה סקים של אורז, סקים של סוכר, סקים של קמח, ושם יש לו מפעל, יום אחד אורזים קמח, יום אחד אורזים, והכל באריזות, הולך קדימה, יוצא למקולות, ומחיר הגון, מחיר טוב. מה מתברר? שהוא הקמח היה מתנדף, הקמח הוא טבעו, בפרט הקמח הלבן הזה, הוא כמו אבקה. אז היה בקירות, בדפנות, לפעמים פה היו אורזים קמח ושם אורזים סוכר. אז היה הסוכר של זה והקמח, הסוכר, קולט, שואב את הקמח אל תוכו, וזה היה סוכר שהוא, זה, חמץ. לכן מאוד צריך להיזהר. אותו הדבר רבותיי עם המשקאות. משקאות חריפים, יש בעיה עם התוצרת חוץ. לכן לא לקנות משקאות חריפים, רק מה שיש הכשר של הרבנות הראשית. כי הרבנות הראשית שם מקפידה, פה בארץ, מקפידים מאוד על המוצרים האלה שהם יהיו כהוגן. אני מכיר את היהודי, הרב בר יוחאי, הוא עושה מלאכת קודש. הוא מצלצל לכל העולם ויש לו נציגים בכל מיני מקומות, הוא בעצמו נוסע לראות. יש היום הרבה מאוד, למשל ליקרים, וגם סוגים שונים של שיבס, ואיך קוראים לזה, השתייה הזו, איך? לא, לא וודקה, ויסקי. הוויסקי, שהוא, יש בו, יש כאלה עם חשש חמץ. לכן הכי טוב, או להיכנס לאתר של הרבנות, יש שם רשימה, או לצלצל למחלקת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל. אני מדגיש, לא הרבנות המקומית, הרבנות הראשית לישראל, שלהם שם, יגיד לך בדיוק איזה חומרים, איזה זה כשר. מה שאתה לא יודע, עדיף לא להשתמש. רבנו ארי כתב, מי שנזהר בפסח, בחמץ, משהו, מובטח לו שלא יבוא לו עוון כל השנה כולה. אז אם כן, צריך להיזהר. בפסח זה קודש. עד כדי כך רבי חיים פלאצ'י כותב שהם נזהרים בפסח כל אחד, אפילו אצל אחיו, אפילו אצל אביו, או בן אצל בן, או אבא אצל בן, לא אוכלים. הוא מוזמן אליו, מביא איתו תסיר מהבית. ואין בזה יורה. משאר ימות החול זה יורה. מה, אני אוכל טרף, אתה מביא לי בשר אחר, מה אתה עושה? זה אסור לעשות ככה. אבל בפסח עושים. כי פסח הוא חמור מאוד, צריך להיזהר בו הרבה יותר מהכל. עכשיו יש עוד בעיה אחת, שהיא בעיה לא קלה, זרוע. יש כאלה לא מבטרים. אצלו הוא עולה, עושה פסח, הוא מפחד שהוא ימות, אם זה יבין. או מלאך, איזה מלאך של נסראללה יבוא בלילה, יפחיד אותו. לא צריך לפחד. זה רוע של כבש. אם זה נשחט כהוגן וכהלכה, בסדר. גם יש כאלה, אגיד לכם עוד יותר, טיפשים. הוא קונה כבש. אני מכיר כאלה, גם בירושלים, יש לנו כל מיני סוגים. על שקל ואלוואן ועג'ייב זמן, נכון? ככה אומרים, זאת אומרת מינים מינים וצבעים צבעים ודברים הכי מוזרים שקורה בהיסטוריה. זה בתרגום חופשי, תרגמתי לכם את זה ליידיש. אז זה לוקח כבש, אמרתי לו, אתה לוקח כבש, ואני שוחט אותו בחצר, של מה? אומר, לא היה בבית המקדש אם עושים קורבן, אני גם רוצה לעשות, שחוט כבש ולאכול. טוב, חביבי, אתה יודע, הכבש הזה, אתה קנית אותו, הבאת אותו הביתה, עשה ריח, המכונית שלו ספגה ריח של כבש, זה חודשיים לא יוצא הריח משם. אני פעם נסעתי באיזה אוטו, יהודי מעניין מאוד, חזרתי מאיזה ברית באיזה זה. אמר לי, הנה, אם הוא ייקח אותך, נסעתי, איזה ריח של כבשים היה. אמרתי לו, איפה הכבש? אומר, לא, היה פה לפני שבוע, הוא שם כבשים, היה באיזה מושב, הכניס כבשים לאותו, כל האותו נהיה כבשים, נהיה ריח של כבשים. בקיצור, טוב, סוף דבר, מה עושים, מה לא עושים? אז הכבש הזה, הוא שוחט אותו. אדוני, אתה יודע מה יש בכבש, כמה בעיות? אתה שוחט בעצמך, אתה לוקח את הכאב ראש הזה עליך. ואיך הסכין, ואיך השוחט ישחט, ואם הוא ינבל את זה, זה קורה הרבה. קורה. הכבש יהיה נבלה, הכל צריך לזרוק. תתתו לגוי, תתתו לכלבים שאוכלו אותו. בשר ושדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכו אותו. אחר כך, תגיד לי, חצי כבש אתה צריך לזרוק, למה? חצי האחוריים שלו, כל הכבש, איפה ששם הבשר הכי הזה, אומרים בערבית, הליה, שם העלייה, זה הכל מלא שחם, מלא חלב, צריך לנקר אותו, ולא משתלם לנקר כבש, עגל משתלם, אבל כבש לא משתלם, כי העבודה זה כמה שעות, והלוואי אני הוציא את כל החלב, ובסוף כמה בשר יוצא? יוצא לך איזה 2-3 קילו, 4. כולו עצמות וכולו זה. מה יצא לך מזה? אז נכנסים לכל מיני איסורים, כל מיני בעיות, כל מיני זה. אז סתם. אז עכשיו, מה עם הזרוע? הזרוע הזה, מוכרים בשוק זרוע. שאלה לך תדע. מה היה? כבש היה חלק, לא היה חלק. כי לפחות 50% זה טרף יוצא. פה בארץ עוד אין לגדל. יש הכבש האוסטרלי שמביאים אותו מאוסטרליה, ויש לו איזה שם שלו, הכבש הזה, הוא מגיע מאוסטרליה, והוא יקר מאוד, פי 2-3 מכבש רגיל, זה נקרא מרינו, המרינו. יש מסעדות בתל אביב, משתמשים בזה. אני פעם הייתי במשחטה, אחד בא, סוחר, והיה מקפיד על כל כבש וכבש, רואה אותו, אפילו קורא להם שמות, יודע את השמות שהיה הכל. זה, והיה עוקר אחריהם, אז שאלתי אותו, תגיד לי, למה יצא אצלו 90% חלק? אותו, בנה, איפה אפשר להשיג? הוא אומר, לא, אני יש לי מסעדה, מסעדות בתל אביב. אז תאר לך, כל התל אביב האלה אוכלים את החלק שלנו. היה פעם גם בחיפה, שחטו שם עגלים. פתאום היה שם איזה ערבי אחד, מדבר כמו יהודי, והוא אינטליגנט, איש עם זה. והוא היה מפקח על ה... ויצא לו 60% חלק. מה שלא יוצא. אצלנו, אם אנחנו שוחטים ברגיל, 30% חלק, 30% כשר, 30% טרף. ככה יוצא. עכשיו, שליש, שליש, שליש. ככה זה סטנדרט. לפעמים יש שינויים לכאן או לכאן. אז ניגשתי אליו, לא פחות ולא יותר, אדוני, זה סוחר ערבי בחיפה, שהוא יודע לקנות את העגלים הכי טובים, ואצלו יש את הכי חלק. כאב, כאב הלב. פסקנים העגלים האלה שבועים, צריך לגייר אותם. אז בקיצור, זה לא פשוט, וגם יש זיופים, אני אגיד לכם את האמת. פעם אחת היה בשוק מחנה יהודה, זה אני ראיתי. עובר הערבי, יורד מהרכב, מהמכונית קירור, ולוקח איתו 8 זרועות של כבש. עכשיו זה צריך להיות כל כבש, יש לו פלומבה שלו. קשור. היו 8 כולם קשורים בפלומבה אחת. מה הם עשו? הם זייפו, לקחו זרועות, כל מיני זרועות, הכניסו הכל בפלומבה אחת, אומר הנה זה חלק. ואני לא רוצה להגיד איזה קשרות זה היה, קשרות מפורסמת מאוד. אז כך שיש הרבה תקלות. אז מה אני עושה עכשיו? לא צריך להביא כבש. קח חתיכת בשר, תצלה אותה, תיקח איזה 100 גרם בשר, תצלה אותה, למה זה מצטמק, יהיה לך ביד 30 גרם, שזה כזית, זה אתה שם בקערה לליל הסדר במקום זרוע. יש כאלה שמים כנף של עוף, נכון? ויש כאלה עוד יותר, כנף הודו. וקיצור, רבי חיים פנאצ'י כותב בספרו חיים לראש, לא. אומר, זה ביזיון. הרי למה אנחנו שמים זרוע? זכר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים בזרוע נטויה. אומר, זרוע נטויה, אתה לוקח זרוע של עוף, זה בושה. אני צריך של כבש. זה שחטו, מה ששחטו אז. עכשיו, יש עוד בעיה, אסור לנו לאכול צלי בליל הסדר. מה זה צלי? גם עשוי בתנור. מה שעשוי בתנור, אין עוף, אין בשר, אסור לאכול בליל הסדר. למה? כך כתב מרן, שלא יבואו לומר שאוכלים קודשים בחוץ. כי בליל הסדר היו אוכלים בבית המקדש, אם יהיה בית המקדש מוכן, בעזרת השם השנה, אנחנו נאכל שמה, מן הכבשים ומן העזים, תקחו או כבש או עז, מה אתך תכין? הכנת לי? בואי נע, אתה הכנת לי כבש?
אני נרדמתי פה שלוש שבשה, מחכים פה לגוד הרב, לא מתכנן
להם. אני אשלם לך.
בסדר, אבל אני אשלם.
אז בקיצור, לא, רוצים קורבן פסח שיהיה, אבל אל תגיד שם פסח. לכן גם צריך להיזהר שקונים בשר עכשיו בימים האלה להביא הביתה, לא להגיד בשר זה לפסח, כי פירוש המילה פסח זה קורבן, בשר זה לחג, או זה קשר לפסח. אתה יכול להגיד בשר קשר לפסח, אבל אל תגיד בשר זה לפסח. לכן צריך להיזהר שיהיה זה. אז במקום זה ישים חתיכת בשר צלויה ולא אוכלים אותה הלילה, כי בלילה לא אוכלים צלי. אז אם אחד אומר לי, אבל אני רוצה לעשות בתנור, הגאון הפרי חדש כתב שאפשר לשים בתנור ואחר כך לבשל אותו. אז אתה צולה אותו, למשל הוא לוקח שוקיים של עוף, הוא לוקח בשר, צולה אותו, ואחר כך שם אותו בסיר, עם רוטב, שם לו רסק, שם לו אני יודע מה, טבלינים, טבלן אותו, ומגיש אותו עם הרוטב שלו, זה מותר. יש אומרים בהפך, שקודם יבשל, ואחר כך יצלה. אבל יותר טוב, אם רוצה דווקא, אז קודם יצלה, אחר כך יבשל אותו, ואז יהיה מותר לאכול אותו, והכל יהיה כמו שצריך. גם יכין חרוסת, חרוסת לפסח. אז חרוסת לפסח, יש כאלה עושים בבית, יש כאלה קונים מוכן. הסילן שמוכרים בשוק, אני לא יודע מה מצבו בדיוק. תמרים, תדעו, התמרים שיש בשוק של עמק בית שאן הם בסדר גמור, אין איתם שום בעיה. אני הייתי שם במפעל, אמרתי לכם כמה פעמים, זה עובד בצורה מצוינת, וגם מנקים אותם מתולעים. אין תמרים היום בלי תולעים, שהם בעצים כבר באים שם התולעים, מאיפה לא? מתאילנד, מהודו, מטיבט, משנחאי, מאיפה לא? מהאטמוספירה אפילו. אז הם לוקחים את התמרים, מכניסים אותם לתוך איזה אולם, סוגרים אותו, יש להם CO2, פותח את הגז בלילה, סוגר אותם את כל החדר, ואז יש שם גם חומר של הדברה. אתה בא בבוקר, אתה רואה שטיח של תולעים על הרצפה, ואתה אומר, כן יובדו כל אנשי נסראללה והנייה ועזה ואיראן וגם רדואן לחליפתנו. אחרי זה הוא בא, יש שם איזה שוטף, יוצא שטיח של תולעים, ואז התמרים עוברים לאריזה. בכל זאת לפעמים יכול להיות אחוז אחד של תולעים, אבל לא כל כך מצוי. אם אתה קונה את התמרים המשובחים הגדולים ואתה שומר אותם וקונה אותם טריים ובאריזה אורגינלית, אז בדרך כלל זה אין בעיה איתם מבחינת תולעים. אותו הדבר מבחינת מעשרות, אין בעיה. אז יש תמרים, יש כאלה עושים בבית, הוא לוקח כמה תמרים, 10, 20, כמה שאתה רוצה, מוצאים, מגלעין אותם, מוציא את הגלעינים, שם אותם במים, מרתיח אותם, ונהיה לך סילן, תקרר אותו, זה אכבר סילן, ולא צריך שום חומר משמר. יוצק את זה כשהוא חם לצנצנת, אבל צריך צנצנת נקייה, אם היא מלוכלכת זה לא טוב, צנצנת נקייה מעוקרת, ואפילו שטפת אותה עם מים חמים וסבון כמו שצריך, אחרי שיבשת אותה לחלוטין תצוק בעודו חם לתוך הצנצנת, אבל צריך שתהיה חסינת אש. אתה סוגר, יש לך אכבר חרוסת. אנחנו עושים מענבים. מתי עושים? בעונה של הענבים. בעונה של הענבים, נגיד אחרי תשרי, אחרי סוכות, קונים ענבים מהשוק, אפילו ענבים לבנים. מרסק אותם בבלנדר, מכניס אותם לסיר, ומרתיח על האש, אש קטנה. יום שלם, מהבוקר עד הערב. בערב זה נהיה סילן על הכיף כיפק. ואתה לוקח את זה, מכניס לתוך הצנצנת, יופי, יש לך סילן לפסח, משהו חרוסת אמיתית. עליה שלום, האמא שלי הייתה עושה, ואצלם בבית אבא לא היה מכניס לא תה, לא קפה, ולא סוכר, כלום. עכשיו בא אורח, באים אורחים בבקר, קרובים, אז היא הייתה שואלת אותם, מה לעשות לך, קפה נמס? אז הוא מסתכל, קפה נמס, פסח. אבל הוא מפחד לשאול, אבא שלי יושב, הוא ישאל אותו, זה קשה, לא קשה. אומר, תעשי מה שאת רוצה, קחת כפית אחת מהסילן הזה, שמה לו עם מים חמים, תתפדל, קפה נמס. הוא לא מבין מה. אז הוא שואל, מה ברכים על זה, שהכל. אז ככה היה. אז בקיצור, זה החרוסת, יש מערבים בתוכו תאנים, רימונים, אבל התאנים של היום כולם מלאים תולעים, אגוזים, רימונים, שקדים, אני יודע מה, וכו' 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 וכו'. לכן גם להיזהר, לא לקנות בשוק, יש כאלה מערבים הרי באורז שקדים, אז קונים שקדים קלופים, גם כל השנה יש לנו בעיה איתם. למה? צריכים הכשר. כי הרבה שקדים קלופים מגיעים מחוץ לארץ, השקדים קלופים האלה עטופים, הם שרויים בחלב, אתה שומר עליהם החלב, כן? ומייבשים את זה בתנור, אז אתה אוכל בשר בחלב, וגם חלב של גוי, מי יודע מה. לכן להיזהר, אלה שקדים קלופים חצויים, צריך להיזהר בזה, רק מה שיש הכשר.
איזה יין הרב ממליץ?
איך?
איזה יין הרב ממליץ?
יין, קרמל, ואם אתה רוצה ליהנות, תשמע ממני, תקנה רמת הגולן. אתה תהיה מבסוט כל החג, ותצחק כל השנה. כדאי לשלם כפול, ואפילו פי שלוש, תקנה יין. אבל לא צריך לשתות מי יודע איזה כמויות כאלה, הם משגעים אותנו. אנחנו קונים כוסות של זכוכית, שכל כוס 100 גרם. ממלאים אותה חצי יין, והשאר מים. זה 51% אצלך יין. זה יין טהור. שם יין ושותה את זה. ואז אתה מרגיש הכי טוב בעולם. אתה יכול לקנות גם לבן, גם שחור, גם אדום, גם בורדו. ויש לך כל הסוגים. למשל, יין שרדוני, רק תיזהר, זה עושה לך סיבוב ראש. שרדוני זה יין משובח של גרמת הגולן. וכן יש יין ריזלינג, מכיר אותו? ויש יין סירה, ויש קברנה, ויש יין מרלו. טבע פרנס, אלה הפרנסאווים מכירים את זה. הצרפתים, כן? היית בצרפת? אז בקיצור, יש אלה עיינות, כן?
זה סקופ, זה יצא לכם ולכולם. אתה כל פעם, כבודו,
מה הוא אומר?
את השם שרדונה. היין שרדונה הוא יין שאומרים שהוא בצרפת, אבל לא ולא. היין שרדונה הוא גדל בירושלים, כי זה צריך אדמה גילית, סינית, והצרפתים קוראים להם שרדונה, זה שער אדוני. זה השם שלו, שהם לא יודעים לבטות אותו. יש שם הרבה, זה שער אדוני.
על זה אמרו, תאיש אין הר תשמע עכבר. עוד יום אתה שומע עוד חדשה. שר השם, א' ד' נ' י'. תשמע, זה משהו. והאמת שהוא יין משובח. עושים אותו. כן, כן. רמת הגולן יודעים לייצר אותו הכי טוב. ואני ביקרתי בעקב רמת הגולן, ואם כבר, אז כדאי לך לקנות, זה עולה הרבה כסף, אבל זה בריא, יין רימונים של רמת הגולן. אתה ראית, אני ראיתי איך עושים את זה. לוקחים רימון כזה גדול, מה שלא ראית בחיים. כזה. הוא שוקל יותר מקילו, קילו פלוס. מכניסים אותו למכונה, מוציא לך יין, עושים מזה יין, יש להם גם כל מיני ממרחים, יש קוסמטיקה לנשים, זה מרפא הכל. יש להם גם דבש כזה של רימונים, אם יש לילד הרבה פעמים חררה בפה, אתה מכיר את הסיפור שיש להם פצעים בשפתיים ובלשון, אתה שם לו טיפה מהרימונים הזה, עובר הכל. ברימונים יש המון תרופה. זה בריא ללב, בריא נגד המחלה, בריא למעיים, לקיבה, בריא למחזור הדם. רימונים, תדעו, אין פרי בעולם שמלא תרופה, תרופות לכל הדברים בצורה הכי טבעית כמו רימונים. עכשיו זה כבר הסוף של העונה. עוד 3 חודשים יבואו הרימונים החדשים. נברך עליהם שהיינו. אלה האחרונים שיש עכשיו בשוק.
זה לא גפן.
גם?
זה לא גפן.
זה הרימונים שהכל.
לא, מה פתאום? זה שהכל, ודאי. רק מה שיוצא מהיין, אנחנו מברכים עליו הגפן. השאר, כל הסוגים, זה שהכל נהיה בדברו. אז אם כן, יש כאלה שמגבלים. כאן טוב לעשות, לקחת אגוזים, ולקטוש אותם, או שקדים, או כל מיני אגוזים שונים, מערבבים בתוך החרוסת, זכר לטיט, כי היו אבותינו, עושים מגבלים טיט, ועושים מזה לבנים. אנחנו עושים מזה חרוסת, אבל יש סוד גדול, כתב רבנו הארי, מרור, מרור, מה אנחנו עושים מרור? מרור לקחת חסה, חסה, והסה היום יש בסופרים חסות שונות ומשונות, כולם כשרות להסה. ואפשר לברך על זה, על אכילת מרור. יש עגולים, יש חפסה סינית, יש חפסה, לא יודע, כל מיני שמות, אמריקאי, תאילנדי, תאודי, יש מאורחים, יש עגולים, לא משנה. כל זה ברכתו בורא פרי האדמה, ואתה יכול לברך עליו על אכילת מרור. משנה מפורשת מסכת פסחים, ואלו ירקות שאדם יוצא ידי חובתם בפסח, ואלו הן, חזרת, הרהבינה, עולשין, תמחה. מה זה חזרת? זה לא מה שאלה כותבים. כלומר כותבך חזרת, זה שקרנים בחנות. זה החרן של השקט, זה חרן, זה לא, זה תמחה. חזרת פירושו חסה. כי הגמרא שם אחר כך שואלת, מה היא חזרת? אמר רבי, חסה. מה היא חסה? דחס רחמנה אלן. אז זה חסה, אומרים חסה. בערבית קוראים לו חס. אז זה אתה לוקח אותו, בכל זאת תבדוק אותו שאין לו, תכין תעלים, תשטוף אותם, במי ברז, תכין כמות שיהיה לכולם, לא צריך הרבה. לוקחים קלח אחד, עלה אחד, לא קלח, עלה, בינוני יש בו כזית. זה מספיק אפילו 19 גרם, אני לא צריך 30 גרם. במצא אני צריך 30 גרם. אבל במרור מספיק 19 גרם כי הוא נפח. אז העלים גדולים, זה יש בו שתי כזיתות. לפעמים כאלה ענקים, אתה שובר אותם לשתיים, תן לשתיים. למה לזה? פרט יש לו הקלח באמצע, זה הוא עווה מאוד, שוקל. אז זה החסה. אז הכינו את הכל מערב שבת. ושקלם מהלילה לפני כן. שמים גיגית, שוטפים אותם, מכינים את ההסה בשביל כל המסובים, וגם ששוכלו סלט קצת. מה שישאר יש לך עיזים בבית, הם אוכלים את זה, אוהבים את זה מאוד. זה מאכל עיזים.
רבנו ארי.
עכשיו, רבנו ארי כתב שסוד גדול במרור. מרור גמטריה לא עליכם מן ופטף. גם אם נגזר על האדם חס ושלום ללכת מהעולם, לוקח מרור בליל הסדר, זה החסה. תקפל אותה, אתה יכול לקפל אותה, תיקח את הקערה הקטנה או הצלחת שיש שם את החרוסת, תטביל ותברך, ברוך אתה שם אלוקי מלך העולם שקידשם במצוותה וציוונו על אכילת מרור, ותאכל אותו. אחר כך אתה עוד פעם עושה עם הקורך, עם המצה ביחד. אתה קורך את זה, ויש אחד אמר שצריך לקרוך את המרור על המצה. אמרתי לו, זה הוא אוכל מצה יבשה, אז הוא לא יכול לקרוך את המצה על המרור. עכשיו אדם שאוכל פיתה עם חומוס, איך הוא עושה? הוא שם את הלפה, עושה לפה, נכון? מגלגל את הלחם על המילוי. ולא את המילוי על הלחם, מי עושה כדבר כזה? כל הידיים שלא יהיו שמן וחריף ושמצילנו. אז בקיצור, אחר יבואו תולעים על הידיים שלו. אז זה ככה אנחנו עושים. למה לנו יש מצה רכה? אני לוקח את המצה הזאת, שם בתוכו, מקפל את המרור, שם, תובל ואוכל. אומר רבנו ארי, גוזר חיים, למה? הרוסת. חס רות, חס גמטריה חיים. אז היה מרור שזה מוות, לא לכם, שמתי אותו בחרוסת, נהיה חס. ומה זה רות? מרות אותו מרוויה, אבל מה נכנס? מה פה? חכה לחג השבועות, עכשיו אנחנו פסח. תשמע, בשם עדנות, א' ד' נ' י', מספרו 65. אבל אם תמלא אותו א', א' למד פה, תיקח את הלמד פה, זה כבר 110. אחריו מה בא? ד' למד תף, 430. ושם היה לי 110, כמה נהיה יחד? 540. אחר כך יש נון, בנון יש וב נון, 56. שם היה לי 540, נהיה 596. גמרת עוד? לא, חכה רגע, אומר. יוד. יוד, המילוי של הוו דלת זה עשר. עוד עשר, כמה נהיה? 600. שש, לא 16. עוד פעם? 606, כן. זה רות. יצא רות. מה הסוד שלו? אומר רבנו הארי בפרשת תולדות, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני ותהר רבקה אשתו. ויעתר, אומר, ויעתר, כמה יוצא? תרעה. תרעה, ועם הוו, עם הוו זה תרעו. זה שש, בדיוק יוצא, יוצא רות. מה העניין? זה עם האדנות ביחד. אבל אם תיקח את המילוי, יוצא לך רות. מי שאין לו ילדים לא עליכם, פלא לשם, מכבל לשם אדנות. א' ד' נ' י'. וא' ד' נ' י' מלא. א' ל' פ'. ד' ל' ת'. נ' ו' נ'. י' ו' ד'. שזה בעדי מויק. ואז זה יוצא ויתר, ואז תתה רבקה אשתו. אז הנה, בליל הסדר יש לך גם סגולה לבנים. אז גם חיים, גם בנים. השם ייתן לכולם, לכל מי שצריך, חיים טובים ומאושרים. תזכו לחיים. יש בחוץ, רבותיי, הגדה של פסח.